אמר רבי יוחנן, מה זה מופיע בגמרא? נקרא קודם כל את הגמרא. נגעים ובנים אינם איסורים של אהבה. כלומר נגעים, שיש לאדם נגעים שאת, צרת, בערת, ובנים, עוד מעט הגמרא תבאר מה זה בנים. הכוונה בנים שמתים, או בנים שזה, אבל לכאורה מדברים פה, אלו איסורים של אהבה. שואלת הגמרא, נגעים? לא. והתניא, כל מי שיש בו אחת מארבע מרות נגעים הללו, אינם אלא מזבח כפרה. אבל לכאורה הגמרא מבינה שזה אותו דבר. אם זה מזבח כפרה, זה איסורים של אהבה. כאילו זה בא לחפר. אז למרות שלכאורה מקודם אמרנו שאיסורים של אהבה זה אם אדם תולה שאין בו שום עבירות. כמו שראינו לגבי בדף הקודם, שאיסורים באים עליו, פשפש ולא מצא פשפש מוצא, הרי זה איסורים של אהבה. פה לכאורה הגמרא מבינה שזה מזבח כפרה, משהו שזה אולי כפרת עוונות. אבל הגמרא לכאורה מדייקת מזה, משמע שמבינה שזה אולי אותו ביטוי, מזבח כפרה וזה איסורים של אהבה. אבל את הגמרא אין הכי נם, מזבח כפרה אבו. נכון, זה באמת מזבח כפרה, זה מחפר, אבל זה לא איסורים של אהבה.
מה זה
איסורים
של
אהבה
זה כאילו
תוספת? כנראה, כן. הרב עוד מעט גם יסביר את זה. והיא באה איתה עם התירוץ אחר לשאלה, אהלן עליהו, על נגעים. מה זה אהלן עליהו? כותב רש"י, אהלן בבבל, ואהלן עליהו בארץ ישראל. כאילו רש"י מעמיד את זה פה שזה זה תלמודה של בבל, אז הם מדברים פה לן, זה אנחנו בבבל. בארץ ישראל שערי חומה מקודשות בה, ומצורה טעון שילוח חוצה להן, אינם איסורים של אהבה. כיוון שזה קשה, מעבר לבעיה של הנגעים עצמם, אז הוא גם צריך לשלח אותו, הוא לבד, הוא בודד. אבל בבבל שאינם טעונים שילוח, אבו מזבח כפרה, ובאמת איסורים של אהבה. כשבאמת מזבח כפרה ואיסורים של אהבה, זה אותו דבר כרגע לפי הפירוט של איבא איתאימה. ואיבא איתאימה, תירוט שלישי, הבצינה בפרסיה. בצינה תחת גדיו, זה כנראה לא איסורים של אהבה, זה איסורים של אהבה. כמה שלא רואים את זה, הוא לא מתבייש מזה. אבל בפרסיה, שמעבר לנגע, זה גם בושה, אז זה לא איסורים של אהבה, כיוון שזה קשה מאוד. טוב, נראה מה הרב מסביר את זה, מסביר על זה. אומר רבי יוחנן, נגעים בבנים אינם איסורים של אהבה, ומסיקה בצינה בפרסיה. זה התירוץ האחרון של התירוץ השלישי. תוכן החילוק בין איסורים שאינם של אהבה לאיסורים של אהבה הוא לדעתי. הרב הולך במהלך שהוא הלך, כמו שראינו עד עכשיו, במשמעות של איסורים של אהבה. איך שהוא הסביר אותו, עכשיו הוא גם חוזר על זה. שתכלית איסורים של אהבה אינם קיים לזכך את האדם ולרומם ערכו הרוחני כאשר בערנו. כלומר שהאיסורים של אהבה לא רק הכוונה, כמו שפשט הדברים, שהכוונה שאין לך שום חטא וזה רק בא לזכות אותו על העולם הבא, או כל מיני הסברים כאלה, אלא איסורים של אהבה זה איסורים כאלה שהמטרה שהקדוש ברוך הוא מביא אותם על האדם, זה להביא אותו למדרגה רוחנית גבוהה, שבלעדי זה הוא לא יוכל לזכות למדרגה הרוחנית הגבוהה הזאת. ולכן מתוך זה שהשם אוהב אותו, הוא מביא לו איסורים כאלה כדי לרומם אותו. זה האהבה. האהבה היא לרומם את האדם במדרגתו הרוחנית. ולכן השם אוהב אותו. ואפשר היה להשיג את זה אולי לא על ידי לימוד, לא על ידי תיקון מידות, אלא איסורים זה סוג איזושהי פעולה אלוקית, שלפי הרב זה אפילו פעולה אלוקית מתוך אהבתו את האדם, אז זה מה שהמטרה שלו. אם כן, אם זאת המטרה, אם זה הגדרה של איסורים של אהבה, על כוחך איסורים מהם צריכים שיהיו איסורים כאלה שהוא מרגיש בהם כפי ערכם, ותהיה ההכנעה הבאה על ידם נכונה לבוא. כלומר, מרגיש בהם, אני שאני מבין הכוונה, כשאדם מרגיש בהם את הערך שלהם. כלומר, אם לפי הרב הערך שלהם, הכוונה איך לרומם אותו, לזכך אותו, להרים אותו למדרגה רוחנית, אז הוא צריך להרגיש בהם את העובדה שהאיסורים האלה, הפעולה שהם פועלים אצלו בנפש, הם לא מדכאים אותו, אלא הם עדינים, הם מרוממים אותו, הוא מרגיש שהם מרוממים אותו. ולכן ההכנעה שבאה לידם נכונה לבוא. כלומר, הוא רואה כבר, אפילו אולי בעיני רוחו, גם אם זה לא בפועל עכשיו, בזמן האיסורים, אבל הוא רואה שהתוצאה של האיסורים, שזה ההכנעה והעלייה הרוחנית שתבוא בעקבותיה, היא עומדת לבוא. אבל הוא לא, הוא מרגיש, הכוונה הזו, הוא מרגיש שהפעולה של האיסורים האלה, זה פעולה יותר שהשפעתה ברמה הרוחנית הנפשית, ולא במשהו אחר. מה שאין כן, אם יש איסורים כאלה, שעצם ההפסד גדול מערך ההרגשה, אז זה כבר לא. כלומר, אם התחושת ההפסד, ואיך שאני מבין לפי גם הגמרא פה, הכוונה שההפסד, כלומר הפעולה שזה פועל על האדם, היא הפסד, היא איזושהי תחושה של שפלות, איזושהי תחושה של מכה, אז זה כבר, האדם מרגיש שזה יותר בתוצאה החיצונית, ולא בפעולה הפנימית, שמטרתה לרומם את מדרגתו הרוחנית. אף לפי שלעניין כפרת אבון, במקרה כזה שיש איסורים כאלה שגורמים להפסד, השם יתברך ברחמיו מחשב כופר האבון לפי ערך ההפסד, אף על פי שהוא גדול מההרגשה. כלומר, אם אני דן באיסורים מצד העובדה שיש בהם כפרת אבונות, שם באמת יכול להיות שהמושג של תחושת ההפסד שהאדם חש בה, היינו, ככל שהאיסורים כבדים יותר, קשים יותר, אז בוודאי שהאבונות מתכפרים, ואולי אפילו האבונות קשים יותר מתכפרים, ככל שהעבירה חמורה, אז גם האיסורים הם מחפרים. כלומר, יש איסורים מחפרים, ויש איסורים מרימים. ודאי שאנחנו רואים, כמו שכתוב, עבר אדם עבירה על, 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 על לא תעשה, איסורים מחפרים, ועשה תשובה, אז איסורים מחפרים, ואיסורים ביום הכיפורים מחפר, אז אדם עובר איסורים. רואים ודאי שיש מושג איסורים שהוא בא בעקבות עבירה, ואז האיסורים האלה מחפרים. גם הגמרא אומרת שאדם שעבר עשה צריך להביא קורבן עולה, העולה מחפרת על הסים. מאיזה בחינה היא מחפרת? זה לגבי איסורים. שאם אדם עבר על עשה, אז אמורים לבוא לו איסורים, ואם הוא יביא עולה, אז זה יחפר לו. במה יחפר לו? הרי עולה זה לא עונש, אז זה מחפר לו מבחינת האיסורים. אז הוא אומר, ודאי שיש מושג של, של, איסור, של איסורים שהם מחפרים, וודאי שלגבי גדר כזה, לגבי כפרת אבונות, לפי ערך ההפסד, אז ודאי שהאיסורים מחפרים. זה נכון. אף על פי שהוא גדול מההרגשה. אבל לעניין איסורים של אהבה, היינו לעניין איסורים של אהבה, היינו לגבי איסורים כאלה שכמו שאמר, שהמטרה שבהם היא להרים את המדרגה הרוחנית, אין ההפסד מועיל כלל כל זמן שאינו מרגיש. יכול להיות שהוא סובר שגם אם יש הפסד, אבל אדם צריך ודאי גם להרגיש את העובדה שזה מזכך אותו, שזה מעדן אותו, שזה מרומם אותו, וכמו שהוא אמר גם, הוא צריך גם להרגיש ולראות שהתוצאה, כלומר עלייה רוחנית, היא קרובה לבוא. הרב לכן אמר פה לא רק שהמטרה, יש כאלה שהסבירו שאיסורים של אהבה זה שכר לעולם הבא, לעתיד לבוא, אלא היא נכונה לבוא פה, בעולם הזה.
איסור אנשי אהבה זה בעצם רק מי שיודע לפענח את זה, זה גם יגיע.
כנראה. זה כנראה מדברים פה על מישהו כזה שהוא יכול לומר, זה איסורים של אהבה, הוא מרגיש את זה. את אשר יאהב השם יוכיח. על כן, איסורים שההרגש בהם, עיקר בהם, הם איסורים של אהבה. ואיסורים שההפסד עיקר בהם, אינם איסורים של אהבה. כן, זה הכלל שהרב נותן פה כאילו לסוגיה הזאת. שאיסורים שהעיקר בהם זה הרגש, מה פירוש הרגש? לפי איך שאני מבין, הכוונה יותר פעולה פנימית, יותר פעולה שהרגשית, יותר פעולה שאדם מרגיש שזה, התוצאה של זה שזה מכניע אותו, אבל לא מכניע אותו במובן של דיכוי, של השפלה, אלא מכניע את הנפשיות שלו, את התכונות הגסות שבו. זה מכניע משהו עדין שההרגשה היא מרגישה בזה, זה נקרא איסורים של אהבה. אבל איסורים שזה הפסד עיקר בהם, שזה כמו מכה, שזה תוצאה, אינם איסורים של אהבה. כן, הגמרא אפילו ב... אני חושב שבתענית קטן, לא בומד, אומרת שעד איכן נקרא איסורים, שאם אדם מכניס את היד שלו לכיס, שהוא מחפש מטבע, והוא לא מוצא את המטבע שהוא מצא, אז זה יקרא איסורים. זה איסורים. אדם שמחפש משהו, הוא חשב שיש לו מטבע, והוא מחפש... אז אם הוא... אם אדם יש לו סייעת לתשמעי, אז מיד ברגע שהוא מכניס, הוא צריך למצוא את משהו הזה. אבל אם אדם מכניס ולא מוצא, זה איסורים. אנחנו חושבים שזה איסורים. אז זוכר פעם באחד השיעורים של הרב צבי יהודה, שהוא אחד מהדברים שיש סייעת לתשמעי לרבנים, אתה רואה שהוא פותח את הדף וזה ישר נפתח לו. מכירים כאלה? הרב קוסטנר, נכון. גם הרב דוב ליאור זה ככה. כן, הוא ככה פותח וזה שר נפתח. זה סייעת לתשמעי. אבל מי שצריך לחפש, כמו שלי קורה הרבה פעמים, אז זה סימן שזה איסורים. אז רב סודה פעם אמר משהו ואמר, כן, זה, והוא לא מצא מיד. אז הוא ככה אמר לעצמו, אמרים לך שאתה בעל גייבה, אתה חושב שאתה יודע הכל, אז כאילו, לא, אמרים לך שאתה לא מוצא את זה מיד. זה סוג של איסורים כאלה. טוב, אבל איך זה? זה איסורים כאלה? זה איסורים של הפסד או איסורים של רוחנית? איסורים של לחפש משהו ואתה לא מוצא אותו מיד. שאלה, לכאורה זה איסורים, לא יודע אם זה זה ולא זה. לענייננו, על כן אומר בהמשך לסוגיה, נגעים בצנאה, הוא מדבר על התירוץ האחרון, ההרגשה העיקרית בהם, כמה שאדם, אף אחד לא רואה את זה, הוא לא מתבייש, זה משהו רק אדם עם עצמו, האדם יודע שהוא כזה, אז ההרגשה שאדם מרגיש כאילו שיש פה איזושהי, השם כאילו נתן לו מכה, איזה פגיעה בו, אז ההרגשה, לכן זה איסורים של אהבה. אבל בפרסיה, בא לו הפסד, ממה שנתבזה בעיני בני אדם, שלפעמים אין הוא עצמו מרגיש בזה. וזה אני יכול להיות בחשבון של איסורים של אהבה. טוב, זה הרב יותר התמקד בתירוץ האחרון. עכשיו הרב גם נכנס להמשך של הגמרא. שהגמרא בהמשך שלא קראנו, אותה מדברת על בנים. ובנים לא... הגמרא אמר שרבי יוחנן אמר שבנים זה לא איסורים של אהבה, איך ידעמי? אילה, אם הדאב הוא לב ומיתו, שהאלו בנים והם מתו בחייו, ואמר רבי יוחנן, דן גרמה דעשירה אביר, רבי יוחנן, כמו שאמרנו, היו לו 10 ילדים, שכולם מתו בחייו, והוא לקח עצם של הבן העשירי, כשהוא הלך, הוא רצה לנחם אבלים, אז הוא לקח עצם של הבן העשירי שלו, ואמר לאבלים, תראה, זה העצם של הבן העשירי שלי. ככה הוא ניחם אותם. אז מה אתה מצטער? כנראה הוא לא דיבר בא לנחם אולי אנשים שמתו להם אבא שלהם בגיל 91 או 90. כנראה הוא בא לנחם אנשים שקרה להם צרה גדולה. אז עכשיו, איך זה הוכחה שזה לא איסורים של אהבה? אם רבי יוחנן עשה את זה, הגמרא רוצה להוכיח... משמע מפה שזה לא, שזה כן איסורים של אהבה. אז רש"י כותב, דן גרמה, זה עצם של בן עשירי שמת לו. למרות שאני לא יודע, אני פירשתי תמיד בן עשירי, הכוונה שמתו לו כל העשרה. אבל אפשר להגיד שזה הכוונה, הבן העשירי. יכול להיות שהיה בן... יכול להיות שהוא אולי רק הוא, הבן הקטן שלו, שהיה עשירי, אבל אולי לא כולם מתו. מה? אני לא יודע, ביר, מה זה ביר? אומר רש"י כמו בר. הכוונה בן. ביר זה בר, כמו בן. אז מה, איך מותר לרבי יוחנן, רש"י עכשיו, איך מותר לרבי יוחנן לקחת עצם? הרי זה מטמא. וצר עצם פחות מכסעורה שאינו מטמא במגע. כלומר, קרה גנרא מבינה שרבי יוחנן לא היה כהן. אבל הוא לא, באותו זמן כנראה גם אנשים צדיקים שמרו את אכלו חוליהם בתערה, שמרו תערה. לכן רבי יוחנן לא יכול להיות שיחזיק עצם. זה שאלה גם איך מותר לעשות את זה, איך מותר לעשות את זה מבחינת קבורה. יש לכאורה גם מצווה לקבור את כל הזווה. אבל אולי רש"י דיבר פה על תומה. יכול להיות שאם עצם היא פחותה כסעורה, אז אולי זה לא מטמא, ואולי גם אין מצוות קבורה בזה. והאין עושה קשור בסודר לעוגמת נפש. הוא כותב שזה לעוגמת נפש. לא זוכר למה זכור לי שרבי יוחנן היה מנחם. ככה אנשים. עכשיו, מה ההוכחה? אומרת הגמרא, וגבר הרבה, כרבי יוחנן, לא באו לו איסורים שאינם מאהבה. הגמרא הבנה שרבי יוחנן, מרא דארא ישראל, שהוא היה גדול האמוראים בארץ ישראל, ברור שאם היה לו איסורים, אז זה איסורים של אהבה. אז אם רבי יוחנן היו לבנים ומתו, ברור שזה איסורים של אהבה. אז איך אתה אומר שזה לא איסורים של אהבה? תוספות חולק על זה עוד מעט נראה, אבל אומרת הגמרא, לא. עד לא אהבו לי כלל, ועד לא אהבו לי ומתו. כלומר, מי שהיו לו ומתים, זה איסורים של אהבה. מי שלא היה לו בכלל, זה לא איסורים של אהבה. באמת, מה יותר קשה?
מהם לא...
כן.
אם לא היו לו כלל, זה איסורים של... לא של אהבה.
כן. הרב צביודה לא היה לו ילדים, אז גברא רבא, החזון איש לא היה לו ילדים, גם גברא רבא. טוב, אומר רשי, רשי מסביר, עד דאבו לב ומיתו, למה זה נקרא איסורים של אהבה? שהאבלות מחפר על כל הבנותיו. כלומר, רשי לא מסביר כרגע מבחינת הצער, רשי מדבר כרגע מצד שלגבי הכפרה, האבלות כיפרה על כל הבנותיו. לא, רשי סובר שזה אותו דבר. כפרה ואיסורים של אהבה זה...
כמו... אנחנו אמרנו שגם איסורים של מלא מחפרים, גם איסורים אחרים.
כן, אבל רשי כן תולה את זה בכפרה. זה איסורים של אהבה שהאבלות כיפרה על כל הבנותיו. אז כאילו זה היה לטובתו, האבלות. לא רק הצער של מיתת הבנים, אלא האבלות על הבנים כיפרה את כל הבנותיו. ולכן זה אהבה. הגמרא לכאורה, כמו שאמרנו, חילקה בין מזבח כפרה ואיסורים של אהבה, ולכאורה משמע שמזבח כפרה זה כן, אבל איסורים של אהבה זה לא. רש"י פה כן תולה את זה בזה. אולי הוא אומר שזה מחלוקת בין ה... ולא אהבו לכלל, זה לא איסורים של אהבה. תוספות אבל אני חושב שם חולק על רש"י, שאמרו, כן, מה שהרב מביא פה, הרי אמר רבי יוחנן שאמר דן גרמא דאסירא אביר שפירש רש"י וגבר רבא דרבי יוחנן לא היה לו קיים איסורים של אהבה. ותוספות תקשו שהרי היו עוד צדיקים, משאר צדיקים. יש פה למישהו תוספות? תוספות אני חושב יקשו שהרי היו גם הרבה צדיקים שהיו להם ילדים בכלל. ולכאורה גם שם אתה יכול להגיד איך גבר רבא שהיו צדיקים גדולים ולא הם בכלל, אותו עיקרון שה... רש"י אמר על בנים ומתו, אתה יכול להגיד את זה גם על צדיקים שלא עם ילדים. כן, הגמרא אומרת את זה על שמואל הקטן, נדמה לי. שלא היו לו ילדים. והוא היה, הגמרא אומרת שהיה ראוי שתשרה עליו שכינה אל שאין דבר ראוי לכך. אבל הוא היה גברא רבא. אז לכן תוספות פירשו. אני חושב שזה תוספות אומר את זה, מה שהרב אומר פה. שתוספות פירשו, שאם רבי יוחנן, לא מה שרבי יוחנן, מהסיפור על רבי יוחנן, אלא אם רבי יוחנן בא לומר את הדבר הזה, שהוא ניחם את האנשים על ידי דן גרמא דאסירא אביר, מוכרח שזה לא יכול להיות, מזה מוכרח שזה איסורים של אהבה. כמו שאם זה היה עונש, אז רבי יוחנן בא להגיד איזה, אם זה היה עונש על, על, עליו, אז איך הוא בא להגיד, איך, איזה נחמה הוא אומר לאנשים? כי רבי יוחנן, כאילו, אם, הוא קיבל את זה בתור עונש, אז מה הוא מנחם? אם הוא אומר את זה לאנשים, זה סימן שזה בסדר, מצד הנהגת השם. הרב מסביר פה אולי, בנהל אותי כותב הרב פשוט, שהיה מפרסם הדבר, זה המשך לבית, אולי הרב רוצה להסביר את זה, את רש"י. ואם היה מצד חטא חס ושלום, הלא חצף מה זה מפרסם. ועל כן בכלל איסורים של אהבה, ומשום מה פרסם הדבר לקדש שם שמיים. כן, גם תוספות פרסו את זה בגלל פרסום, רק הרב אומר, מוסיף על זה, שלא רק עצם הפרסום, אלא אם זה מצד פרסום, לא שאם הוא מפרסם, אז לא היה מפרסם משהו שזה עונש. אלא אם באמת זה מצד חטא, אז יש בדיני חטא אסור, יש דין שאסור לאדם לפרסם, שהוא חטא. אסור לאדם להתוודות בפומבי, אסור לאדם לפרסם את חטאים שלו. שחטיף על הימן דה מפרסם חטאי, אלא ברור שזה לא מצד חטאים, ולכן רבי יוחנן לא כאילו אמר שהנה חטאתי וגם אני כאילו קיבלתי, אלא משמע שהוא איסורים של אהבה, ולכן הסיבה שהוא פרסם את הדבר הזה זה כדי לקדש שם שמיים. איך קידוש שם שמיים? על ידי זה שהוא מפרסם את זה. כמובן להראות פה שבעצם ש, 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 שהוא מקבל את זה באהבה, כמו שכשאהרון מת ובניו בידום אהרון, שזה קידוש שם שמיים, שנתקדש שם שמיים, שהקדוש ברוך הוא, שם זה אפילו אולי כן מחטאים, אבל דווקא לפי המהלך של הרב, שאיסורים של אהבה זה בא לרומם אותו למדרגה רוחנית גבוהה שלא היה מזוכה לו קודם, אז טוב, אולי הכוונה שהוא מקדש שם שמיים בעצם העובדה שהוא מקבל את הדבר הזה מתוך אמונה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה בשביל לרומם אותו. אולי זה הקידוש שם שמיים. כלומר, מה זה קידוש שם שמיים? שהקדוש ברוך הוא פועל בעולם דברים שאולי לאנשים זה נראה כקושי, כצרה, אבל המטרה שלו בזה היא להרים את המציאות, לא להניש אותה, אלא להרים אותה. ולכן יש בזה משום קידוש שם שמיים. כוונה להראות שמה שאתה רואה, קידוש שם שמיים, זה כאילו לשנות את ההסתכלות שלך מהנגלה, לפי ההתייחסות האנושית, להתייחסות מצד הקדוש ברוך הוא. מעין מה שהרב צבידה תמיד היה אומר, עין בעין יראו, לכוון את העין האנושית לעין האלוקית. אם אתה לוקח, מפרש את הדברים לא בהתאם לה, הסתכלות שלך, אלא בהתאם לקדוש ברוך הוא, אז אתה מקדש שם שמיים. אתה מבין שהקדוש ברוך הוא פועל פה בדרכיו, ולכן הפעולה הזאת שהיא נראית כצרה, היא בעצם שהקדוש ברוך הוא רוצה לפעול פה איך להרים את העולם, ולא איך להניש אותו בעקבות חטאים שלו. ככה גם הייתה דרכו של הרב צבי יהודה, אחרי מלחמת יום כיפור, שזה היה קשה מאוד, נהרגו רבים, היה דכדוך גדול בעם. כן, הרב צבי יהודה מאוד החזיק כמו צור, שזה לא נובע מיונש, זה לא נובע מקלקול. אנחנו לא מבינים את מעשה השם, אבל אנחנו בתקופה של גאולה, ואם הקדוש ברוך הוא עושה לנו גם דברים כאלה שנראים לנו כקשים, קשים למשפחות, קשים לאומה, אבל המטרה של הקדוש ברוך הוא היא להרים אותנו. אפילו על השואה ככה הרב צבי יהודה הסתכל. שהשואה שזה בוודאי משהו דרסטי, אבל הרב צודה הסתכל על זה מתוך המכלול של התקופה, וגם אם השם עושה לנו צרה כזאת גדולה וענקית, זה כדי לעקור את עם ישראל מהגלות ולהביא אותו לארץ ישראל. זה מה שיצא מזה, זה מה התוצאה של זה מזה. לכן ודאי שבפועל אנחנו מרגישים אולי סבל, אבל מצד ההנהגה האלוקית, הוא ראה את זה כמשתבץ במהלך שאנחנו כבר נמצאים בו, שזה מהלך של גאולה. ולכן צרות ונפילות וקשיים, בהרגשה זה קשה, אבל ההסתכלות היא מצד שם שמיים, מצד שזה בא לרומם אותנו, מעין מה שהרב אומר פה, שזה המטרה בכלל של איסורים של אהבה. למרות שהרב פה חילק, שאם זה הרגש, יש הרגש ויש הפסד. פה זה גם ודאי לכאורה, המציאות האלה זה מציאות של הפסד, שאולי הוא גדול מההרגש. אבל יכול להיות שאולי הוא מחלק בין אדם פרטי ובין מהלך ציבורי. מהלך פרטי אולי זה נכון, אבל המהלך ציבורי של כלל ישראל זה משהו אחר.
אז כל השואה זה כאילו איסורים של אהבה? טוב,
זה קשה לומר על זה. הוא לא יודע אם הוא הגדיר את זה ככה. אבל הוא כאילו הגדיר את זה כניתוח קשה, כאיזשהו משהו קשה שעם ישראל קשה עושה כדי לעקור את כנסת ישראל מ... איפה שהיא הייתה 2000 שנה, להחזיר אותה חזרה לארץ ישראל. בניתוח הזה הוא ניתוח כואב, כמו שלפעמים אדם עובר ניתוח וזה כואב, אז זה ניתוח קשה. הוא לא יודע אם הוא קרא לזה בשם הזה, שאני רק מחבר את זה לשם, אבל לא יודע אם הוא קרא לזה בשם הזה, של איסורים של אהבה. אבל לא יודע, רק לפי מה שאמרתי, שאם המשמעות של איסורים של אהבה זה איך לרומם אותנו, שזאת המטרה שהשם עשה את הדבר הזה, ככה הרב צדה ראה את האירועים הקשים. טוב, התרחבנו קצת, זה פשוט רק בגלל ההזכרה לרב צבי יהודה, אז הכנסנו גם את זה. רבי יוחנן חלש היה חולה. שוב פעם, לא יודע אם זה ממש מחלה קשה, היה לו שפעת, היה לו קורונה, או שהיה לו משהו קשה יותר, איזשהו משהו שהוא היה בסכנה. אבל חלש. לגבי רבי חנינה, אמר לחביב עליך איסורים, תלמידו של רבי יוחנן, אמר לאילו אין ולא שחרן, אמר לאב לידך, יאב לידה ואוקמי. פילה פלוים, נתן לו יד והרים אותו והחזיר אותו לבריאותו והוא נהיה חזק.
מי התלמיד?
רבי חנינה. שואלת הגמרא, המאי היה צריך את רבי חנינה כדי שיקים את רבי יוחנן. לא קרם רבי יוחנן לנפשי. למה רבי יוחנן לא יכול להקים את עצמו? דאר רבי חייא בר אבא חלש, היה לו תלמיד אחר לרבי יוחנן, תלמיד רבי חייא בר אבא, והוא היה חולה, והיה לגבי רבי יוחנן, ואמר לחביבים מלך איסורים, אמר ללא אין ולא שכרם, אמר לאב לך ילדך, יאב לביד ויוקמי, ולא קומי לנפשי. אז אם רבי יוחנן רואים שהוא אדם כזה מופלא, שהוא יכול להקים חולים, אז למה הוא לא הקים את עצמו? אמרת הגמרא, אמרי, אין חבוש מתיר את עצמו בבית האסורים. כן, זה משפט, פתגם. אין חבוש מתיר עצמו בבית האסורים, למרות שאנחנו ראינו שעכשיו היו כאלה שברחו מבית הסוהר. אבל, כן, בכל אופן, גם מי שיוצא מבית האסורים, הוא צריך מישהו שיעזור לו מבחוץ. מי שלא עוזרים לו מבחוץ, אז בקלות תופסים אותו ומחזירים אותו חזרה. אבל אין חבוש מתיר עצמו בבית האסורים לבד, הוא צריך איזשהו משהו שיוציא אותו החוצה. טוב, רבי יוחנן חלה, שאני קורא ברב, על לגבי רבי חנינא אמר לחביבים אחרי איסורים, אמר לו לא אין ולא שכרן. ראוי להבין בדברי קודשם באומרם לא אין ולא שכרן, שלא אמרו זה חס וחלילה כמבעתים באיסורים. זה נחשב לעבירה. אדם שבאים אליו איסורים והוא לא מקבל אותם מתוך הבנה שזה מן השמיים, זה לא נובע מאיזשהו, לא ממישהו ולא ממשהו, הוא לא מאשים אף אחד, והוא מקבל את זה, הוא מקבל דין שמיים, אומר דיין האמת, אבל הוא מכיר שכל מה דוד רחמנה לטב אביד, אסור לבית באיסורים, בהנחה שכל מה שקורה לאדם זה פעולה מן השמיים, זה לא פעולה, אז אסור לבית באיסורים. אז האם כשהם אומרים לא אין ולא שכרן, האם הם מבעטים חס ושלום באיסורים, שזה עבירה? אז מה משמעות המשפט הזה שהמוראים כאן נקטו אותו, לא אין ולא שכרן? זה שאלת הרב. אלא תוכן הדבר. יש אולי מדרגות, מבעט באיסורים זה שלילי. אף על פי שהמדרגה הגדולה לקבל את האיסורים באהבה, ואפילו בשמחה, כמו שהגמרא אומרת שבכל מאודיך, בכל מידה ומידה שמודד לך, שאפילו חייב אדם לברך על הרע כשם שברך על הטובה, שאפילו על דבר צריך לקבלינו בשמחה, זה מדרגה גבוהה. אבל לבעת באיסורים, גם אם אדם לא זוכה לקבל אותם בשמחה, אבל עדיין זה לא מבעת באיסורים. אבל לבעת באיסורים הכוונה לשלול, זה מה שנאמר, ואם תלכו עם בקרי, כלומר, אם אדם באים אליו איסורים, והוא הולך בקרי, כלומר, שהוא אומר שזה מקרה, זה בכלל לא מן השמיים, זה לבעת באיסורים. או אפילו יותר מזה, שאם אדם כמו איוב, שחזל אומרים שאיוב היה מבעת באיסורים, כאילו שהוא אומר, זה בכלל לא מן השמיים, זה המערכת. או שאפילו לפעמים הוא כועס על הקדוש ברוך הוא, מה עשיתי שאתה מביא לי את הדבר הזה? זה ביות עוד יותר גדול. אלא תוכן הדבר. לפי שתכלית איסורים של אהבה הוא, כמו שהזכרנו כבר מקודם, שמי שזכה לפניו יתברך, שיתעלה במעלות עליונות יותר מטבע יצירתו, שוב פעם ראה הוא הולך במהלך שלו הקודם, מדכאו באיסורים כדי שעל ידי הזיכוך יזכה לאותם המעלות שאינם לפי טבעו. כמו שהזכרנו, איסורים זה כאילו לפי טבעו, ואולי אפילו לפי השתדלותו, הוא לא היה יכול להגיע למעלה הזאת, ולכן השם מדכא אותו באיסורים כדי לזכה אותו במעלות עליונות יותר. וזהו בתור שכר. כלומר, האיסורים האלה זה, כמו שאמרנו, זה ודאי לא עונש, אלא זה בתור שכר טוב לפניו יתברך. זה איסורים של אהבה. אבל הצדיקים הגדולים, עבדי השם באמת ובתמים, אינם רוצים בשום מעלה ויתרון כלל. כי אם מגמתם לעבוד את השם יתברך עבודת עבד, ואפילו מתנה של השגה גדולה אינם רוצים, כי אם לזכות על ידי בהגיעתם בתורה, שזוהי עבודת השם יתברך. כן, הרב פה מכניס יסוד, שנאמר הרבה פעמים אצל, כמו שהוא מביא פה בשם הגר"א, אבל כלומר, השאלה אם אנחנו לומדים בשביל ההשגות, בשביל המדרגה, או שאנחנו לומדים בשביל עבודה, לימוד התורה וכל מיני הדברים, זה בשביל השגות, או השגות בעולם הזה, או השגות בעולם הבא, או בשביל עבודה. וזה מה שהרב אומר פה. צדיקים גדולים, עבדי השם באמת ובתמים, הם לא רוצים בשום מעלה ויתרון. כלומר, לכן גם אם מבטיחים להם שאם תעשו כך וכך תזכו למדרגה עצומה, תראו מראות אלוקים, תגיעו לנבואה, לרוח הקודש, הם לא רוצים את זה. מגמתם לעבוד את השם יתברך עבודת עבד, שלא על מנת לקבל פרס, ולא רק פרס גשמי, גם פרס רוחני של השגה, גם את זה הם לא רוצים. כי נזכות בהגיעתם בתורה. שוב פעם, אנחנו נראים הרב צבי יהודה, אז נגיד, נזכיר עוד פעם את הרב צבי יהודה, שהיה אומר על חז"ל דורשים, אינו דומה מי ש... ביום... אינו, ביום ההוא יהיה ניכר בין צדיק לרשע, בין עובד השם לאשר לא עבדו. מי, מה, אז חזר אומרים, מי זה עובד השם, מי זה שלא עבדו? מי שלמד תורה מאה פעמים, חזר על התורה מאה פעמים, זה מי שלא עבדו. עובד השם זה מי שחזר על התורה 101 פעמים. זה מוזר. למה 101 הופך אותו לעובד השם, ו100 זה לא עובד השם? גם 100 זה קשה מאוד. אז הרב צבודה היה רגיל לומר שכל חזרה היא תמיד מחדשת לאדם איזה משהו. בכל מצב, אדם שחוזר על משהו, הוא מתחדש לו, מתחדד לו, הוא מבין יותר טוב את הנושא, את הסוגיה. תמיד מתחדש, מתבאר. אומר, עד 100 פעמים זה מתחדש לך תמיד יותר. אולי אפילו גם אתה תזכור את זה יותר. אחרי 100 פעמים... כבר גמרנו, לא יתחדש לך כלום, אתה יודע הכל, גם לא תשכח כלום, אתה זוכר הכל. זה שיא השיאים. אז מה ב-101? 101 אתה לומד בשביל עובד השם. שם אתה לומד רק בגלל שהשם ציווה. לא יתווסף לך שום דבר בתורה שתלמד, בסוגיה שתלמד. זה ממש לימוד שלמה לעבודת השם. לכן זה נקרא עובד השם. אז עובד השם זה אחד כזה שהוא לומד תורה בשביל שהשם ציווה ללמוד תורה, ואני מבין שגם התורה היא גילוי שם השם, ואני לומד תורה, ועל ידי התורה אני נדבק בהשם. זה עובד השם. זה אומר, זה הצדיקים הגדולים. לא רוצים שום דבר, לא השגות, לא כלום. וכן העידו על קדוש השם הגר"א, שלא רצה בגילויים מן השמיים, כי אם במה שיזכה בגיעתו בתורה הקדושה. כלומר, הוא רוצה רק במה שיזכה בגיעתו. אז הוא יזכה. אבל מתנות הוא לא רצה. בגילויים, לא רצה גילויים של השגות, לא רצה איזה שהוא, יש לפעמים סיפורים סותרים על הגר"א, שלפעמים כן היו לו גילויים, אבל כמו שיש סיפור שבאמצע, הפעם התחדשו לו באמצע התפילה, 20 הסבירים לפרשת, לא זוכר מה, אחד הפרשיות המסובכות בתורה, התגלו לו 14 פירושים, לא יודע, 14 פירושים למשהו כזה, ואז הוא עצר קצת את התפילה כדי לסדר את הפירושים השונים שאחרי שהוא יגמור את התפילה הוא יזכור אותם, הוא סידור אותם, ואז הוא גמר את התפילה וחשב על זה והכל נעלם ממנו. ואז זה היה בתפילה הזאת, ואז הוא הצטער מאוצר רב, אז אחרי זה בתפילה אחרי זה, אם זה היה באותו יום או לא יודע באותו יום, עוד פעם באו לו גילויים, ואז הוא החליט להתאמץ, הפעם אני לא שם לב לפירושים האלה, המשיך את התפילה כסדרה, ואז הוא בסוף התפילה
זכר.
כל הגילויים ישבו לו מונחים בקופסה. אז באו לו גילויים. טוב, אבל מפורסם בשם הגר"א שהוא לא רצה גילויים, לא שמח על גילויים, זה ידוע, זה רב חיים מוולוז'ין, מה שהוא כותב פה, הוא כותב בזה שהוא מיין בגילויים, רק בשי בהגיעתו בתורה הקדושה. אז יכול להיות שאם זה גילויים שנובעים מההגיעה, זה בסדר, כמו שהגמרא גם אומרת, מחלקת בין לאוק מגרסה ולחידודי. לחידודי צריך יגיעה. אבל לאוק מגרסה סייעתא דשמיא. הסייעתא דשמיא זה כמו מתנה. מה זה סייעתא דשמיא זה? אלא מה? זה סייעתא דשמיא שבא בעקבות היגיעה. אחרי שאתה יגיע לאוק מגרסה, בסופו של דבר אתה תקבל את זה כמתנה. כמה שמצד עצמך לא היית זוכה לאוק מגרסה. גם אחרי שתהיה יגיע הסוף, תקבל את זה במתנה, אבל זה מתנה שבאה בעקבות יגיעה. אבל זה לא, גם היגיעה לא מבטיחה שתזכור.
אתה עושה את זה כבר הרבה, על האבות, שמורים על שלושה שהגיע למתנה מהשמיים, הוא מעמד עליו לימן, אחרי יעמל גדול, כאילו.
לא זוכר אותו. לא נגמור את הפסקה. על כן, זה מה ש... ככה מפרש הרב, זה מה שהם אמרו לו, אין ולא שכרם. לא שהם בייתו ביצורים. משום מה הם אמרו לו, אין. משום שאינה רוצים בשכרם לזכות שלא בגיעתם בדרך עבודה. כי כל מגמתם שתהיה השגתם גוף הבא בדרך עבודת עבד השם יתברך. כלומר, הם לא רוצים את האיסורים, שהם מבינים שמטרת האיסורים כדי לזכות אותם בהשגה, ולא השכר, הכוונה, למרות שהם יודעים שבעקבות האיסורים האלה הם יזכו לשכר, להשגות, אבל הם לא רוצים את זה. הם רוצים, לא אין, מפני שהם לא רוצים את השכרן. זה מה שהרב מחבר פה את האין ושכרן. לא אין ולא את השכר שלהם. זה לא אני לא רוצה את האיסורים. למרות שאני יודע שזה יגיע לשכר, אני לא רוצה את האיסורים. על כן אמר אב לידך, להורות. מה זה, למה הדגשה על ידך? כמה שאתה רוצה להיות השלמות באה על ידי מעשה ידיך, עצמם בעבודה, שבדרך כלל העבודות זה על ידי היד, ולא התעלות של ידי זיכוך האיסורים שהוא מעשה שמיים, ואין כאן עבודת עבד בפועל. לכן הביטוי ידך. ידך הכוונה את הכוח הזה שתעבוד על ידי עצמך. זה מה שהוא נתן לו.